You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום רונית.
שלום.
בואי תציגי את עצמך, כמה זמן את באוסטרליה?
אז אני הגעתי לכאן ב-2013, לאחר שעבדתי והתמחיתי בפסיכולוגיה בארץ. חזרתי לארץ לשנה, ואחר כך פשוט קיבלתי את הרישיון שלי כאן ב-2016, והתחלתי לעבוד כפסיכולוגית בכמה מרפאות, כמובן בקליניקה הפרטית שלי.
אחת הסיבות שאנו משוחחים איתך היא מכיוון שבתחום שבו את עוסקת, את משלבת טכנולוגיה שנשמעת די עתידנית, טיפול בעזרת מציאות מדומה. בואי תספרי לנו איך את משלבת בין התחום שלך למציאות מדומה, ובמה בעצם מדובר.
אוקיי, אז הטיפול במציאות מדומה מתבסס על עקרונות החשיפה הדרגתית. חשיפה הדרגתית היא שיטה שנועדה לעזור לאנשים שיש להם פוביות. פוביה זה פחד מאובייקט, פחד שהוא מוגזם לא רציונלי שהתפתח כנראה בילדות, גורמים גנטיים וכתוצאה מטיפוס אישיותי מסוים. בנוסף, משתמשים במציאות מדומה גם כדי לעזור לאנשים שסובלים מפוסט טראומה וגם כדי לעזור לאנשים להגיע למצב של הרגעה ומיינדפולנס, מכיוון שזה מאפשר את הסביבה מושלמת כמעט לחוויה רב חושית, ללא התערבות של גורמים מסיכים.
זה נשמע די מעניין, ובואי תתני לנו קצת דוגמאות, למשל, איך זה עובד, אם נגיד רוצים להתגבר על פחדים, ואני אתן לך כמה דוגמאות, למשל פחד גבהים, או פחד מחיות, או טיסות, איך זה עובד?
הטיפול מבוסס על תסריטים שנכתבים מראש, יחד עם התערבות של המטפל. במהלך הטיפול, המטופל שם את המשקפיים שנקראים משקפי מציאות מדומה. הוא שם אוזניות כדי למנוע כל מסיכים וכדי ממש לאפשר לעצמו השעיה בתוך המציאות המדומה. אנחנו משתמשים בטכניקות של הרגעה. כמובן שלפני כן יש את האינטייק, שזה בעצם שיחה מקדימה על הרקע ומה הביא את המטופל לטיפול. אני מתרגלת איתם טכניקות של הרפייה והרגעה, מנסים להבין מה הגורמים שהם טריגרס למצב הזה, ומתרגלים את זה. ואחר כך, תוך כדי חשיפה הדרגתית עם התסריטים האלה, כשהמטופל בעצם שולט לגמרי בסיטואציה, יכול לבקש להפסיק כשהוא מרגיש מאוד חרד, ותוך כדי החשיפה הדרגתית, לאט לאט, תוך כדי השימוש בטכניקות של הרפייה, הפוביה לאט לאט נעלמת.
אז כשאת מדברת על טכניקות של הרגעה, אני שם את המשקפיים, ומה בעצם רואה המטופל דרך המשקפיים? האם הוא בחוץ, בפנים, אני נמצא באיזה מקום ספציפי?
כן, אם זה למשל פחד מטיסות או מגבעים, מכיוון שזה חוויה של תלת ממד, יש בה עומק, זה מרגיש מאוד אמיתי. ואנחנו פשוט הולכים ככה בצורה מאוד הדרגתית. למשל, פחד מכלבים. אני ניסיתי את זה על עצמי, יש לי פחד מכלבים, אני חייבת להודות. ופשוט כששמתי את המשקפיים, הרגשתי את הלב שלי ממש פועם במהירות. הידיעה שהמטופל שולט בעצם בסיטואציה מאפשרת את השימוש בטכניקות הרגעה ומאפשרת אפילו פוז. כשיש הפסקה ויש את החוויה של מישהו שמרגיע, לאט לאט המטופל מפנים את היכולת של ההרגעה הפנימית שבעצם לא הופנמה בילדות או שמשהו שם ככה לא גרם לשימוש בהרגעה הזאת בזמן אמת. ותוך כדי החשיפה לאט לאט למקור הפחד והתחושה שכן, אני יכול להתמודד עם זה, אני בסדר, הלב שלי פועם קצת יותר במהירות, אבל אני מצליח להרגיע את עצמי, אני כן מסוגל להתמודד עם הפחד, מאפשרת את השלב הבא, אם זה למשל שהכלב פתאום מתקרב אליך, או שהכלב משוחרר מהרצועה שלו, יש אפשרות לצד נוסף, שהכלב נובח עליך, מתקרב אליך בצורה קצת מאיימת, וככל שאנחנו מתקדמים בטיפול לתסריטים היותר מפחדים מבחינת המטופל, וככל שהוא רוכש תחושה של שליטה במצב, אז באמת הפוביה נרגעת.
ומכיוון שמדובר במציאות מדומה ומה שהמטופל רואה זה לא אמיתי, האם יכול להיות מצב שאותו המטופל יודע שמדובר במעין תוכנת מחשב, כך שבתת מודע הוא רגוע, אבל אם זה היה ממש מתרחש בעולם האמיתי, יכול להיות שהפחד עדיין נשאר?
המציאות המדומה מתבססת על הרבה מחקרים בעולם בשימוש בכלי הזה. החשיפה הדרגתית זה שיטת טיפול שהוכחה בהצלחה מאוד מרובה בטיפולי CBT בעבר. CBT זה Cognitive Behavior Therapy. הדור הבא של Cognitive Behavior Therapy מעושה שימוש בטכנולוגיה של מציאות מדומה. מכיוון שמזה מבוסס מחקר, אנחנו יודעים שהמטופלים אמנם יודעים שזה רק כלי, ואני מדגישה שזה כלי גם במהלך הטיפול, אבל מכיוון שהוא כל כך רב חושי וכל כך מדמה את המציאות, המטופל חווה שליטה במצב, חווה יכולת כן להתמודד עם המצב הזה, ואנחנו מדגישים שזה אומנם לא המציאות, אבל זה מאפשר לך את החוויה של השליטה. ומחקרים מראים שאנשים כן מסוגלים להכליל את התחושה של השליטה מהטיפול עצמו דרך הכלי הזה, לחוויה של שליטה במציאות האמיתית.
מעניין. יש פה שאלה של אחד המאזינים לגבי הלם קרב, שמאפיין הרבה חיילים ישראלים. האם זה גם אפקטיבי לטיפולים מסוג כזה?
כן, אז השימוש במציאות מדומה הוא מאוד מפותח לפוביות, שזה פחדים. כמובן שזה ככה נעשה שימוש במצבים של PTSD, פוסט טראומה, מכיוון שבפוסט טראומה יש זיכרונות פולשניים שהם בלתי נשלטים. ידוע לי על הרבה מחקרים שנעשים כרגע בעולם, במיוחד בארצות הברית עם המחלקה לטיפול בווטשנס, שהרבה מהם סובלים מפוסט טראומה. גם בארץ השימוש במציאות מדומה הופך להיות מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה. אני לא כל כך מתמחה בנושא הזה של טיפול בהלם קרב, אבל אני כן יודעת מקולגות שלי שזה הופך להיות נפוץ ופופולרי.
רונית, מי פיתח את הטכנולוגיה הזאת ומאיפה זה מגיע?
הפיתוח של הטכנולוגיות האלה הוא משהו שנעשה באופן אורגני לאט לאט במהלך השנים, כשאנשים ניסו להשתמש בטכניקות של הרגעה וקצת שימוש בדמיון. כשהמציאות המדומה הפכה להיות יותר פופולרית, חוקרים חשבו שכנראה זה מאוד מאוד רלוונטי ויעיל לטיפול, וחקרו את זה, והתוצאות היו מרשימות.
כמה זמן זה כבר קיים?
הטיפול במציאות מדומה הוא, ככה זה התחיל בצעדים מאוד ראשונים, משהו כמו 15 שנה, כשרק ניסו את זה וחקרו את זה. בשבע השנים האחרונות זה כבר התחיל ככה שימוש. באירופה, בארצות הברית, יש שתי חברות מאוד גדולות שמספקות את הטכנולוגיה לפסיכולוגים, ומספקות הדרכה. הן מפתחות את זה, הן ממשיכות לפתח את זה. אני יודעת שבישראל המון פסיכולוגים עוברים עכשיו לשימוש בטיפול במציאות מדומה, ואני חושבת שזה רק ילך ויתפתח יותר ויותר בעתיד. זה ככה נראה. גם היום, דרך אגב, יש שימוש כבר כמה שנים, יש שימוש בכלי הזה, גם לעזרה בקשיים חברתיים, באוכלוסיות מיוחדות, עם צרכים מיוחדים, כמו למשל אוטיזם, אספרגר. יש לי קולגה בארץ שמפתחת אפליקציה לילדים לעזרה עם קשיים חברתיים. והאפליקציה שם מקבלת גם פידבקים חיוביים ושליליים על מה לעשות נכון ומה לא לעשות נכון בסיטואציות חברתיות. והתגובות הן פשוט טובות. אז ככה זה ממשיך להתפתח התחום הזה.
יש לי עכשיו שאלה שלא קשורה לטיפול במציאות מדומה, אלא שאלה כללית על העיסוק שלך והישראלים שמגיעים לכאן בתור יורדים. כשמגיעים לגור במקום מרוחק כמו נגיד אוסטרליה, לפעמים יש פחדים. הגעת למקום חדש, שפה חדשה, בעיות של ניתוק מהמשפחה, ריחוק מסוים. את פוגשת בישראלים מסוג כזה שבאים לקבל אצלך טיפול?
בוודאי. ההגירה נחשבת בעצם למשבר חיים קשה. אפילו משהו למוות של אדם קרוב, מכיוון שכל הסביבה משתנה, כל הזהות עומדת ככה בשאלה, ויש בנייה מחדש של זהות אחרת. כן, אנשים חווים פה קשיים, קשיים למשל בחיפוש עבודה, פחדים בחיפוש עבודה, בגלל מכשול של שפה, וזה לא קשור אפילו לרמת השליטה האובייקטיבית בשפה, זה קשור פשוט לפחד, לחרדות מהעתיד, לחרדות לגבי אי-ודאות, תרבות שונה, רכישה של קודים תרבותיים חדשים, נורמות חברתיות שהן לא כתובות, כל מיני ניואנסים בשפה שלפעמים אנחנו לא רואים להם כי אנחנו דוברי שפה זרה. ודרך אגב, זה לא רק באוכלוסייה הישראלית, אני עובדת עם המון מאגרים משכילים מאוד אפילו, שחווים חרדות לא פשוטות לגבי חיפוש עבודה והשתלבות באוכלוסייה המקומית כשהם מאגרים.
רוני דיגמי, פסיכולוגית במלבורן, שגם משלבת טכניקה של טיפול בעזרת מציאות מדומה. תודה רבה לך על השיחה המעניינת.
תודה רבה לך, עמית, על הזמן, ותודה רבה על השאלות המעניינות. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.